במובנים הפשוטים שלה. היום אני רוצה לעסוק בקיום מצוות מעשיות. כידוע, יש שתי גישות איך תופסים מצוות מעשיות. הרמב"ם, החינוך, רואים במצוות המעשיות ערך חינוכי. לכל מצווה יש איזשהו תועלת חינוכית. יש לכל מצווה איזושהי תועלת חינוכית. לפעמים זה מוצלח יותר, לפעמים זה מוצלח פחות, ההסברים. תמיד אפשר להגיד על כל מיני מצוות, יש המון מצוות שהמטרה שלהם זה זכר ליציאת מצרים. יש לנו מערכת שלמה של מצוות שהיא זכר ליציאת מצרים. שבת, תפילין וכן הלאה וכן הלאה. איך בדיוק תפילין מזכירות לנו את יציאת מצרים? באמת כל פעם שאנחנו חושבים תפילין אנחנו חושבים מה כתוב בפנים, ואם לא חושבים מה כתוב בפנים אז מה קרה? ארבע מילים, מה העניינה של המצווה הזאת? אז החינוך כותב איזה מינים המסמכים. נו, אפס, איך זה? זה קצת קבץ', נכון? יש תחושה שזה כבר קצת כבד, קצת הולך בלחץ, נכנס בלחץ. ויש תפיסה שרואה במצוות, או אולי אני רק אמצא את הביון על זה, בעצם מי שמוביל את התפיסה הזאת בגדול, זה הרמב״ם חלק שלישי של מורה נבוכים, שנותן למצוות טעמים חינוכיים. זה החינוך שמדבר על אחרי המעשים משכון הלבבות, אבל אחרי המעשים משכון הלבבות במובן הפשוט. תחשוב מה אתה עושה, תעשה את זה, ואחרי שאתה תעשה את זה, המחשבות שלך יימשכו למה שאתה עשית בפועל. אחרי המעשים משכון הלבבות במובן הפשוט של המילה. כמובן שבדורות האחרונים, מי שמייצג נאמנה את הגישה הזאת, הלא הוא, רש"ר הירש, נכון? המצוות כסמלים, זה תפיסת עולם שהרש"ר הירש חתום עליה, והוא מייצג נאמנה את הגישה הזאת בדורות האחרונים. המהר"ל וכל מי שאמון על בית מדרש קבלי, פנימי, דוחה את הגישה הזו מכל וכל. אפשר לנסח את הגישה הזו בשתי נקודות. קודם, את הגישה הקודמת בשני דברים. א', המצוות מחנכות אותנו. ב', יש במצוות איזשהו אלמנט טקסי. נכון? מה זה טקס? יש טקס של יום הזיכרון. מה זה טקס של יום הזיכרון? אז עושים כל מיני דברים, והדברים האלה נועדו כדי להציף בנו תודעה מסוימת. זה המשמעות של כל טקס. מה זה דגל של מדינת ישראל? אנחנו מתרגשים שאנחנו רואים את הדגל של מדינת ישראל מונף על אפס איזה משהו. למה אנחנו מתרגשים? כי זה מציף בנו תחושות מסוימות, זה מציף בנו התייחסות מסוימת. זה לא הדבר בעצמו, אלא זה איך הדבר פועל על האדם. הטקס של יום הזיכרון, אין משהו מהותי בפעולה. הפעולה של הטקס של יום הזיכרון בהר הרצל לא עושה כלום. היא מפעילה את התודעה של האדם. נכון? אני מובן? נכון? הטקס הוא מפעיל את התודעה של האדם. במובן זה, המצוות אמורות להפעיל את התודעה של האדם. זו גישת הרמב״ם, זה גישת החינוך. רש"ר הירש ניסח את זה בתור מצוות כסמלים, ואני אנסח את זה בצורה קצת אחרת, אבל היא נוגעת באותה נקודה, מצוות כטקסים. העולם הלמדני, במודע או שלא במודע, כשאתה אומר טקס, זה מעביר פריחה. הרב סולובייצ'יק, יש לו מאמר על הלל, מאמר הלכתי על הלל ביום העצמאות, והוא כותב בהתחלה של המאמר הזה, הוא כותב, תראו, זה לא קשור עכשיו כן ציונות לא ציונות, תפילה זה לא טקס, תפילה זה חלויס, נכון? תפילה זה חלויס, יש חלות, אנחנו, יש חלויס שאין תפילה. כמו שהלמדנים לא חושבים במונחים של טקסים, אלא במונחים של חלויות, ככה גם המקובלים חושבים על המצוות. ובמובן זה הלמדנות והקבלה, כמו בכל דבר, כמו בכל תחום אחר, הולכות שלובות זרוע. הלמדנות היא איזשהו מטורמופוזה משפטית של הקבלה, אפשר להגיד, בהרבה מאוד מובנים, ופעם אולי ראוי להרחיב על זה את הדיון. אבל התפיסה הלמדנית הישיבתית, אין ספק שבעומק שלה ובשורשים שלה, הם נמצאים עמוק בתודעה הקבלית. אני ארחיב על זה משפט, כן? אני ארחיב משפט על הדבר הזה. בעצם, אפשר להגיד שעד רב חיים, רב חיים חולל בעולם הישיבות שני מפנים. מפנה אחד, מפנה למדני, התחילו לדבר בלימוד. עד רב חיים דיברו בחשבונות. היו חשבוינס כעת, הם מכירים בשואה, מכירים רשעש, מכירים מהרשעה. חשבוינס, התוספות כתב ככה, וזאת חשבוינס, וזה, חשבוינס. נכון? רב חיים ניסח את החשבון כמהות, כתוכן. זה המהפך הגדול של רב חיים. המהפך המשני שהתחולל במקביל לרב חיים, ולדעתי הוא קשור מאוד לרב חיים, עוד מה תבינו למה זה קשור מאוד לנושא של השיעור, זה שבישיבות ליטה הפסיקו ללמוד קבלה. הפסיקו ללמוד קבלה, זה אומר שהפסיקו ללמוד מחשבה בכלל, כי זה הדבר היחיד שלמדו. הנציב עסק הרבה בקבלה. הדור שאחריו, מה זאת אומרת הנציב? הדור שלפני הנציב, הגרה, במה עסק? הגרה יש ענף שלם בקבלה, שנקרא קבלת הגרה, נכון? דור אחריו, רב חיים מוולוז'ין, זה קבלה. הנציב, שתי דורות אחריו, ידוע לנו במה הוא עסק, ידוע לנו מה היה עולמו. אולי העולם הליטאי דור אחרי דור. הראשון היה הגרה, אחריו היה רב חיים מוולוז'ין, אחריו היה אחריו היה מעריץ, בנו של רב חיים מוולוז'ין, אחריו היה הנציב, שהיה חתנו של המעריץ, ודור אחרי זה זה כבר בית הלוי הוא מקביל לנציב, ודור אחרי זה רב חיים נשוי לנכדה של הנציב, אבל בעצם הוא דור אחריו. שיבושים בה, לא משנה כרגע. הוא נשוי לנכדה של הנציב, אבל הוא בעצם דור אחד אחריו. יש תפנית מאוד חדה בתפיסת העולם הרוחנית. מה קרה? מה קרה בין הנציב לרב חיים? לדעתי מה שקרה זה שהלמדנות היא תחליף טוב לקבלה, כי בעצם נותנת מהות לתורה. הקבלה היא מופגיעה את העולם, את העולם התורני המחשבתי, לא משנה, מלהיות טכני, ונותנת לו מהות. וכשאתה מדבר על 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 למדנות, אתה נותן לזה לבוש אחר, אבל זו אותה מהות. אתה מתייחס לתורה כמהות. המהות יכולה להיות מהות רוחנית, והמהות יכולה להיות חלויס שם. אבל המושגים בעומק של הקבלה והמושגים של הלמדנות ביחס לתורה הם אותם מושגים בלבושים אחרים. רוצה לומר, אם הראשונים, הרמב״ם, החינוך ואחריהם הרש"ר הירש התייחסו למצוות כפועלות על התודעה של האדם, המקובלים, ואחריהם הלמדנים התייחסו למצוות כחלויות, כמהויות. זה מהויות. מה זאת אומרת מהויות? אז כשאני מניח תפילין, מה קורה? יש מציאות, חפצה של הנחת תפילין. זה מציאות. הלמדנים יקראו לזה חפצה של מצווה. והמקובלים יקראו לזה שפעלת במציאות. זה משהו במציאות, זה לא משהו בתודעה, זה משהו במציאות. ולכן המילה טקס, כשמישהו אומר, אנחנו ניגשים לטקס הקידושים, תדעו לכם שהוא לא למדן. כי למדן לא יכול להגיד מילה כזאת. זה, זה, זה מעורר בו שעת נפש, המילה טקס הקידושים. אנחנו ניגשים לחלויס הקידושים. כן? אז הוא לא יגיד את זה כי הוא בחופה עם אנשים מגבעת שמואל, אז הוא לא יכול להגיד מילים כאלה. אז הוא יגיד, ניגש לקדש. אבל הוא לא יגיד, אנחנו מתחילים את טקס הקידושים. אז יש, זה בעצם שני הכתבים, הקבלה מצד אחד, והראשונים, רמב״ם וחינוך מצד שני, ובעולם שאחריהם זה בא לידי ביטוי בעולם הלמדני, לעומת הרש"ר הירש למשל. עכשיו, כן, מצוות כסמלים וכתקסים לעומת מצוות כחלויות. עכשיו, כשאני אומר מצווה כחלות, אני בעצם אומר, אולי זה לא פועל על התודעה שלי. אולי, יכול להיות. אני נוטה לולב, איך פועל התודעה שלי? לא יודע איך זה פועל התודעה שלי, לא יודע, לא פועל. זה ביש, זה במציאות, זה בהוויה. נכון? זה בעצם המשמעות של הדברים. כשהמקובלים מדברים על, על, על עולמות עליונים, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. מה זה אומר? לא יודע מה זה אומר. אבל זה אומר שכשאני נוטה לולב, קורה משהו. קורה משהו. לא יודע מה קורה בראש שלי, לא יודע. אבל במציאות קורה משהו. כשיהודי נותן צדקה, קורה משהו. וכשיהודי, חס ושלום, לא נותן צדקה או גונב, אז קורה משהו הפוך, הוא שובר משהו ביש, הוא שובר משהו במציאות. הרב קוק כדרכו לא נותן לאף, אני חושב ששני דברים, א', הוא לא נותן לאף אחת מהשיטות, הוא בוודאי לא נותן לטקסים, למצוות כטקס, אבל מצד שני הוא גם נרתע מאמירות מיסטיות, זה פועל ביש, זה לא פועל עליי בכלל, זה פועל ביש, פועל בהוויה. הוא נרתע מאמירות מיסטיות מצד אחד, ובוודאי שהוא נרתע מאמירות מדי טכניות, מדי חינוכיות. בראש ובראשונה, כי זה אפולוגטי וזה לא נכון. זה בראש ובראשונה. נו באמת, מה, ארבע מינים זה מצוות, זה מינים המסמכים, ואם האתרוג שלי אין צ'ופצ'יק, אז כבר לא ישמח, זה משנה באמת. נכון? מה זה כזה משנה? ככה, הנה, מה זה כזה משנה? ציצית מלמדת אותי מה, ואם, נו באמת, מחמירתי בעברית פשוטה. ואם קצת הציצית קרואה פה, אז עכשיו זה כבר לא עובד, זה כבר לא מחנך אותי, מה זה כזה משנה? זה לא, זה הרב קוק כותב באיזשהו מקום, שהדברים האלה, הוא כותב, הוא התייחס לרש"ר הירש באופן סמוי, והוא כותב שהתפיסה של המצוות כסמלים, זה חשוב מאוד מבחינה חינוכית לדבר על זה בגרמניה, אבל זה בכבדות, זה לא נכנס טוב, זה יש לזה, זה כאילו האינטגרציה בין האמירה, כותב את זה גם בעינייה, אבל הואי ודיברתי על זה בחנוכה עם הכיתה שלי, אז לא, אני לא הבאתי את זה, אבל בגמרא במדליקין הוא כותב את זה. זה לא הנושא של הגמרא, הנושא שלו שם הוא אחר, לכן לא הבאתי גם את הנושא הזה, אבל זה קווץ' בעברית פשוטה, גם הרמב"ם בעצמו, הרמב"ם מדבר על, 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 על קורבנות. אז מה הוא אומר? למה קורבנות? מה המטרה של הקורבנות? אתם זוכרים? דיברנו על זה? מה הרמב"ם כותב? מה המטרה של הקורבנות? עבודה זרה. נו, אז למה בשבועות מביאים ככה וביום כיפור מביאים ככה? תשובה ככה. לא יכול להיות הסבר לדברים כאלה. לא יכול להיות הסבר. הרמב"ם גם אומר שאין הסבר, נכון? הרמב"ם גם אומר שאין הסבר. לקבלה, הקבלה השתחררה מההסבר על ידי זה שהיא לא צריכה להסביר. מה אתה רוצה? זה תשאל את הקדוש ברוך הוא, זה לוחץ שם על כפתור למעלה. אתה רוצה למה תכתור שאני אסביר לך? זה לוחץ שם על כפתור.
למה צריך כל כך הרבה ספרים בשביל להגיד ככה?
לא, הספרים, קודם כל, הקבלה לא עוסקת רק בזה. הקבלה עוסקת ביחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. חלק, נקודה מסוימת במערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא ובין העולם, זה המערכת של המצוות. ולהמון דברים היא כן מספקת הסברים. היא כן מספקת הסברים, משכנים יותר, משכנים פחות, אבל היא כן מספקת הסברים.
מה ההבדל בין אם נגיד שזה עושה משהו בעולם, לבין אם נגיד שזה עושה משהו למישהו? כאילו...
לא, אבל אתה, כי אני אגיד לך למה, כי עושה משהו לעולם זה עדות שאתה יכול להזימה. כי אתה לא יכול להתווכח, אני אומר לך, אתה לא יכול להתווכח עם זה. עושה משהו למישהו, אתה יכול להגיד יאללה יאללה, נו באמת, מה עושה? מה, אתה מנסה באמת להסביר לי איך המצווה הזאת פועלת על התודעה שלי? נו באמת, צחקת אותי, היא לא פועלת על התודעה שלי. אני מרגיש שהיא לא פועלת על התודעה שלי, ואם תגיד לי שהיא כן פועלת על התודעה שלי, אז כבר הפרטים באמת מאבדים את החשיבות שלהם.
כמו להגיד, אני יודע שהתוכנה הזאת רואה משהו. אני חושב
שזאת, בגדול, זאת האמירה של הרב קוק. יש שתי אפשרויות. או שזה פועל באופן מודע לתודעה. ככה באופן כללי סובר החינוך והרמב"ם. זה לא נכון. אנחנו מרגישים שזה אפולוגטי. זה אפולוגטי. או שזה, עזוב, זה בכלל לא בא לטפל בי, זה בא לטפל בעולם. הרב קוק אומר, זה בא לטפל בך. ובאחוז נכבד אתה מרגיש, אתה יכול גם להרגיש שזה מטפל בך. אבל את הפרטים שאתה לא מבין, אני אומר לך שזה מטפל בך בלי שאתה מבין שזה מטפל בך. אני רוצה שנקרא את הדברים, ישכנע, ישכנע, ישכנע פחות, ישכנע פחות. ציטטתי כאן שתי פסקאות שעוסקות בנושא הזה. שתי פסקאות שעוסקות בנושא הזה, שתי מסכת שבת. אחת בפרק ראשון, אחת בפרק שני. אחת עוסקת דווקא בכיסוי אדם שאתם לומדים עכשיו, לא?
סיימתם.
סיימתם עם כיסוי אדם. תסתכלו, זה פסקה שעוסקת דווקא בכיסוי אדם. והשנייה עוסקת במצוות באופן כללי. אולי דווקא בגלל שאתם למדתם קצת כיסוי אדם, אז נעסוק בכיסוי אדם. למרות שהפסקה השנייה יותר פשוטה ויותר תקראו אותה. את הפסקה השנייה שאני לא יודע אם נימד, זה פרק ראשון פסקה עם ג', תקראו אותה לפחות את העמוד הראשון. תקראו לפחות את העמוד הראשון, אם נספיק, נספיק. הגמרא בשבת, גמרא מפורסמת, לומדים אותה כל שנה בערך. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב אסי. אמר רב, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. מה זה אסור להרצות? אנחנו למדנו את זה פעם, את הפסקה הזאת? טוב. אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. מה זה אסור? מה זה אומר? למה זה? טוב, זה לא חנוכה, אבל... בסדר, אסור להרצות מעות. מה הוא רוצה להגיד? מה ההלכה שהוא רוצה לומר?
אסור להשתמש.
אסור להשתמש. נכון? למשל, איזה שימוש אסור? מה נקרא? שטיקל גמור מותר? מה? גם אסור. אז הלכתי זו לא שאלה, אבל זה מה, זה הדוגמה שהוא מחר, אסור לעשות מעות, אסור ספור כסף? חני כגל, מה הוא רוצה להגיד? שעשו ספורט עד מחנוכה, מה הוא רוצה להגיד בזה? למה הוא, נכון? מבחינה ספרותית, לא מבחינה הלכתית, זו לא שאלה הלכתית. אבל מבחינה ספרותית, למה הוא אומר אסור לעשות מעות? אסור ללמוד גמרא עם רש"י. אותו דבר. יש בזה מחלוקת ראשונית. אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. כי אמרית כמד שמואל אמר לי, וכינר קדושה יש בה? וכינר קדושה יש בה? כלומר, מה הוא מבין? שאם יש בה קדושה, אז מה? אסור להשתמש. אסור להשתמש. ואם אין קדושה, אז מה? אז מותר. זה נכון? שאם אין קדושה, אז מותר להשתמש? שאלה. אבל זאת בעצם ההנחה. מתקיף לרב יוסף וחידם קדושה יש בו, נכון? וחידם קדושה יש בו דתניה ושפר וכיסה ממה שאמר יחסה, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. החנמי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. נכון? שלא יחסנו ברגל. מה זה שלא יחסנו ברגל? מה הכוונה שלא יחסנו ברגל? כשאדם יחסה את הדם, איך הוא צריך לחסות את הדם? עם היד או בכלי. נכון? שלא יחסנו ברגל, שלא יעשה בעיטה. למה שלא יעשה בעיטה? הרי אדם, זה כיסוי, אדם שיעשה בעיטה, יחסה בבעיטה, יצא ידי חובת כיסוי אדם? כן, יצא ידי חובת כיסוי אדם. בכל זאת אומרת הגמרא, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. החנמי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אז הוא מקבל את ההנחה שיש, שאין קדושה בנר? יש קדושה בנר או אין קדושה בנר?
לא חייב.
יכול להיות שאין.
אין. למה אתה אומר כל הזמן? למה אתה אומר יש? כי בשיר אנחנו אומרים, הנר עוד עלה לו, מה?
הוא אומר לא לבזות כזה.
לא לבזות? הוא אומר לו, וחידם קדושה יש בו? נכון, אין בו קדושה, אבל אסור לבזות. אז אותו דבר, נר אין בו קדושה, אבל אסור לבזות. נכון? אז הוא אומר, נכון, באמת אין קדושה, ובכל זאת אסור לבזות. שוב, ספרותית, זה דומה להרצות מעות, להרצות, זה כמו שאלה הלכתית האם, להרצות מעות ולחסות ברגל, זה אותו דבר? מה זה מבטא כשאני מחסה ברגל?
חסר אכפת.
זה ניזון, ככה, כן? אני מחסה את הדם ככה, זה לא צורה לקיים מצווה. אבל כי הדלקתי נר, ואני סופר כסף, מה קרה? ואם זה לא היה כסף, אלא זה היה גמרא, אז מה היה הדין? זה משנה? אולי לפי הדעה הזאת זה כבר היה משנה. אבל אם זה משהו שהוא לא מבטא זלזול, אני לא לומד גמרא ולא סופר כסף, אלא אני אוכל ארוחת ערב לאור נרות חנוכה. זה בסדר? אפשר לאכול ארוחת ערב לאור נרות חנוכה? מותר? אסור? איפה פה הבזויות עליו? מה? איך הגעת ממקרה כל כך קיצוני שלא יחסנו ברגל לזה שאסור להלצות מאות ואסור לאכול ארוחת ערב ואסור ללמוד דף גמרא. איך הגעת לזה? נכון? אז בוא נקרא, אז יש פה גם שאלות הלכתיות וגם שאלות מדרשיות, ספרותיות. אז בוא נקרא את פסקת הדבר. ההבדל שבין מצווה לקדושה. תנו לי דוגמה בין מצווה לקדושה. עכשיו הוא מדבר כמו פוסק. מה ההבדל בין מצווה לבין קדושה? תנו לי מצוות שיש בהן קדושה לבין מצוות שאין בהן קדושה.
דיברנו על זה, אמרנו שקדושה זה מה שיש בו את שמש.
זה מבחינה הלכתית, נכון? אז תנו לי דוגמה של מצוות שיש בהן קדושה.
תפילין.
תפילין. לא, חפצים של מצוות שיש בהן קדושה. תפילין, מזוזה וכן הלאה. מצוות שאין בהן קדושה, שהן מצוות ציצית. נכון? ציצית, לולב, סוכה וכו'. מה הדין של מצווה? מה הדין של חפצה של מצווה? מה הדין שלו?
אפשר לזרוק אותו.
נכון? חפצי מצווה נזרקים. בזמן שהם משמשים למצוותם, את צריך לנהוג בהם כבוד. נגמרה המצווה, הם נזרקים. מה זה נזרקים? לא באופן של ביזיון, אסור לזרוק לזבל, אבל נזרקים. לא צריך לגנוז את הציציות הפסולות. נכון? ותפילין ומזוזה, מה הדין שלהם? מגנזים. נכון? אלה נזרקים ואלה נגנזים. מה החילוק? ההבדל שבין מצווה לקדושה תלוי בזה. אנחנו בעצם רוצים היום לעסוק במה? במה אנחנו רוצים לעסוק? בקדושה או במצווה? מצווה. מה זה? מה המשמעות של מצוות? ההבדל שבין מצווה לקדושה תלוי בזה שמטרת הקדושה היא להשריש באדם את הרוממות והכבוד שראוי לו שישאר בליבו בכל דבר הנוגע לכבודו של מקום ברוך הוא. למען תחקק בלבבו האמת הנעלה שעוד האדם ותפאר את משפטו ינערת באותה מידה שכבוד השם מושג ומשואר בנפשו פנימה. כלומר, הקדושה היא דת, היא יביעת השם. היא בעצם התכלית. היא המטרה. זאת המטרה. נכון? הקדושה היא המטרה. שם השם זאת המטרה. ובאשר זוהי התכלית האחרונה, הכרת כבוד שמיים, שאין לומר עליה שהיא אמצעי לאיזה תכלית אחרת. אתם שומעים את מה שהוא אומר פה? אין לומר עליה שהיא אמצעי לאיזה תכלית אחרת. המצוות בתפיסה של הרמב״ם הם אמצעי או לא?
כן.
כן. הם אמצעי חינוכי. אז מה המטרה? ולמה לחנך? החינוך, מה המטרה של החינוך? כלומר, יש מצווה שהיא אמצעי חינוכי. אמצעי חינוכי למה? אתם מכירים את הרמב״ם בשמונה פרקים? מה הרמב״ם כותב? שרוב מצוות התורה נועדו כדי ליישר את המידות של האדם. אמצעי חינוכי לתיקון המידות. לתיקון המידות. ותיקון המידות הוא אמצעי לדעת את השם. ולמה לדעת את השם? ולמה לדעת את השם? זאת התכלית. אי אפשר לשאול על זה למה. נכון? יש איזו נקודה שאתה חייב לעצור ולהגיד, אין למה, ככה. זאת התכלית. חייב להיות איזו נקודה כזאת. אז אומר הרב קוק, הקדושה היא משרישה את ידיעת השם, אז היא התכלית. אני לא שואל עליה למה. היא לא מובילה לשום מקום. ולכן אחרי שגמרתי להשתמש בזה, היא גמרה את התפקיד שלה? למה? היא נגנזת. למה היא נגנזת? כי זה לא שהיא שימשה למשהו והדבר שאליו היא שימשה נגמר. היא הדבר. הקדושה היא הדבר בעצמו, אז אני לא יכול לשאול למה. הלאה. על כן, ההנאה היא אסורה בכל דבר קדוש. למען דעת, כי לא ההנאה הפרטית והמשכת איזה טוב אחר היא תכלית הקדושה. כי אם עצם רישום הוד הקדושה בנפש, הוא עצמו התכלית היותר מסגבה. שגדול הוא מכל טוב שנוכל לצייר ומכל הנאה שנוכל לדמות. המצוות אומנם הן עצות עליונות מכשירות את האדם בכללו ובפרטיו לתכליתו הנעלה, להכשיר נשמתו, כוחותיו ומידותיו אל התור הנשגה בעתיד להשיגו באחרית השלמתו. הוא מסכים עם הרמב״ם או לא? מצטט אותו אפילו. נכון? הוא מסכים לגמרי עם הרמב״ם. המצוות הם לא הדבר בעצמו, הם לא המטרה. המצוות הם אמצעי הם אמצעי לחינוך, הם אמצעי חינוכי. נכון? זה ממש מה שהוא כותב, המצוות הם אמצעי חינוכי. המצוות אמנם הם עצות עליונות מכשירות את האדם לתכליתו, להכשיר נשמתו, כוחותיו ומידותיו. המצוות הם אמצעי חינוכי. וזה הוא מסכים לרמב"ם. המצוות הם אמצעי חינוכי. נכון? על כן, אין להשריש במצוות אותו הערך שיש בקדושה. למה ההלכה לא אמרה שתשמישי מצווה נגנזים? דרך אגב, אני רק יעיר על זה הערה הלכתית. האמת היא שבשורה התחתונה הרבה יותר מסובך להסתדר עם תשמישי מצווה מאשר תשמישי קדושה. נגנזה לי, נפסלה לי ציצית, נפסה לי המזוזה, מה אני עושה איתה? גניזה חמורה, נכון? נפסלה לי הציצית, מה אני עושה איתה? מה אני עושה בציצית שנפסלה לי? לאן? לאן אני זורק אותה? לזבל אסור לי. זה ביזיון. אז לאן אני צריך לזרוק אותה? צריך לזרוק אותה במקום שהוא לא ביזיון. אני תמיד לוקח את הציציות הפסולות, זורק אותן בשדה פתוח. נכון? כשפעם, כשלפני המון שנים גרתי בעיר, ותמיד אחרי סוכות, הייתי מסתבך. כי מה אני, ריבונו של עולם, הולך לעשות עם הסכך של סוכות? תשים אותו בזבל, זה ביזיון. הם אמנם לא נגנזים, אבל הם נזרקים, אבל אסור לזרוק אותם לביזיון. אז הייתי לוקח אותם, מה? מה בתוך סכין? לשים כפות מרים בתוך סכין. אז הייתי גורר אותם קילומטר לאיזה שדה פתוח. עכשיו, בערים החרדיות, תמיד אחרי סוכות יש איסוף מיוחד. כבר הבינו, כנראה אני לא יהודי היחיד שיש לו את הבעיה הזאת. אז יש אחרי סוכות איסוף מיוחד שהעירייה אוספת את הסכך לשדה פתוח. כי זה בעיה, זה בעיה של כולם, לכולם יש את הבעיה הזאת. אבל מבחינה מעשית, אם ההלכה הייתה אומרת, תשמישי מצווה נגנזים. ההלכה רוצה לקבע הבדל בין מצווה לקדושה. ההלכה לא רוצה שתגנוז את התשמישי מצווה. היא רוצה שתבין שיש הבדל בין שתי רמות. יש מצווה ויש קדושה. יש אמצעי ויש מטרה. והמצווה היא אמצעי. המצווה היא לא מטרה.
אני זרוק ציצית לשדה פתוח. זה כאילו
שכח סבבה,
זה טבעי, אני יודע,
אבל ציצית? מה? מה, זה מספק. זה גם זה צמר, מה זה? זה צמר, רק את החוטים, לא את הבגד. את הבגד אפשר לזרוק. אבל את החוטים, זה קצת צמר, מה קרה? מה הבעיה? על כן, אין להשריש במצוות אותו הערך שיש בקדושה, שאז לא הייתה עשיית המצוות, מביאה לידי הסתכלות והתבוננות בתעודתן ותכליתן. ההלכה אומרת לנו שתשמישי מצווה נזרקים. למה היא אומרת לנו שתשמישי מצווה נזרקים? למה היא קבעה את ההלכה הזאת? כדי שמה?
לא לבלבל אותנו עם הקדושים.
לא רק לא לבלבל אותנו, אלא כדי שמה? שלהכניס את התודעה שלנו, שמה? שהם אמצעים. ואז מה? מה אתה אומר ברוך? לא רק זה. נדע שהם אמצעים, ואם נדע שהם אמצעים, אז מה? אז נחפש איך הם אמצעים. אז נדע לחפש איך הם אמצעים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו עם הציצית הזאת? ומה הקדוש הוא רוצה מאיתנו בארבע מינים ובסוכה וכן הלאה? כי אם צריך לדעת כי המצוות מובילות אותנו אל דרך החיים והטוב, אל האור העליון שגנז צור עולמי בתורתו, תורת חיים, והן קדושות מצד קדושת התכלית המושגת מהן. הן לא קדושות, אבל כיוון שהן מביאות למטרה קדושה, אז וחידם קדושה יש בו, מה התשובה? שלא יחסנו ברגל. הן קדושות מצד התכלית. על כן אין להרחיק דיור ההנאה מדברי מצווה. איזו הנאה יש במצווה? איזו הנאה יש במצווה? מצוות ליהנות ניתנו או לאו ליהנות ניתנו? בדיוק. ההנאה מהמצווה זה התכלית. על כן אין להרחיק ציור ההנאה מדברי מצווה, כאותו הציור של קדושה. זה נכון לשאול למה. חייבים לשאול למה. אני לא יכול לשאול למה לדעת את השם, כי זה התכלית. אבל אני כן יכול לשאול למה להתעטף בציצית, ולמה אני כן חייב לשאול את השאלות האלה. אלא שהתכלית של המצוות הלא תוכל להצטייר באופנים נמוכים. תוכל להצטייר כאילו נועדו להביא את האדם לתעודתו האחורית לבדה, או לרומם את האדם רק ממצב הפראות לבד. שעל פי אלה השקפות יהיה חלילה תכלית המצוות נמוכה מאוד, ומבוזה לאותם הדורות שכבר הם עולים בהרבה מעלות אנושיות. אז אולי נבין, אז עכשיו בואו רגע נעצור. אדם יכול להגיד בעצם מה הרב קוק אומר. לכל מצווה יש תכלית, יש תכלית או אין תכלית.
כן.
ואני צריך לתת לה טעם, נכון? ומה? שלב ב', אז מה המסקנה יכולה להיות? בואו ניקח דם. כיסוי הדם. בשביל מה יש כיסוי הדם? מה נראה לכם העניין של כיסוי הדם? מה נראה לכם?
סבלנות.
סבלנות. סבלנות זה יותר אורלה. זה יותר אולי... מה אתה אומר? צער בעלי חיים.
כבוד.
כבוד. כשאני מכסה את הדם, אני רוצה להראות שיש לי איזה בושה מנטילת הנפש. יש לי איזשהו קושי עם נטילת הנפש. אם אני לוקח את החיה, שוחט אותה, אומר לה, שחטתי אותך ואין לי בכלל שום בעיה עם זה שאני אוכל את החיה הזאת. אין שום בעיה. אבל אם אני לוקח את הדם, והדם הוא הנפש, ואני מכסה את הדם, אני מבטא איזשהו ריחוק מנטילת החיות. אני מבטא איזשהו קושי שיש לי בנטילת החיות של הבהמה. זה בעצם הביטוי של כיסוי הדם. כיסוי הדם הוא קושי שיש לי עם נטילת החיות. נכון? בעצם, במינים אחרות, זה בא להפקיע קצת מהאכזריות שקיימת בשחיטה. יש אכזריות בשחיטה. הכיסוי הדם הוא קצת מפקיע את האכזריות שיש בשחיטה. קצת מרקח את האכזריות שבשחיטה. נכון? אז אולי נקרא עוד כמה, אולי אני אחזור רק עוד, שעל פי אלו ההשקפות, תהיה חלילה תכלית התורה נמוכה מאוד ומבוזה לאותם הדורות שכבר הם עולים בהרבה מעלות אנושיות ורחוקים ומתואבות של עבודה זרה ואביזרים, אלא שצריך להכיר שמצוות השם הן עצות נפלאות ונפלאות מדעים להצליח את האדם לעד. יש בתעודת תכליתם דברים מסגרים ונעלים, דברים רבים כאלה שגם ביות האדם במצב שלמות מידותיו, השכלתו והכרתו הנכונה ימצא בהן הוד ותפארת נצחית. תראו, בואו ניקח את כיסוי הדם. ניקח את העולם העתיק ואותנו. מי נמצא במצב מוסרי טוב יותר? דור יציאת מצרים או אנחנו? איפה היחס לחיות או היחס לשפיכות דם בכלל הוא במצב טוב יותר, היום או פעם? אני חושב מה נראה לכם? אני לא יודע, אבל מה?
היום.
כן, מסתבר שהיום. מסתבר מאוד שהיום, יש לזה כמה הוכחות מהתנך, מהגמרות. רואים, ההתייחסות שלנו היא הרבה יותר מרוחקת. אז בעצם, בדור ההוא, כיסוי אדם היה מאוד מצרח. בדור הזה מה? אנחנו כבר פה, בשביל מה מתחילים כיסוי אדם? התקדמנו מבחינה מוסרית. בשביל מה מתחילים כיסוי אדם? אז אפשר להגיד, הנה חינמי. בעצם אנחנו לא צריכים את כיסוי הדם, אבל זה גזירת הכתוב, נכון? זה גזירת הכתוב, אני לא צריך את כיסוי הדם, זה גזירת הכתוב. מה תהיה התוצאה הנפשית של תפיסת עולם כזאת? איך האדם יחסה את הדם? ברגל. הרגל, כיסוי הדם ברגל הוא ביטוי לזה שאומר, תראה, זה גזירת הכתוב, גזירת מלך, הקדוש ברוך הוא גזר לחסות הדם. בסדר, אני אחסה את הדם, אבל יש לי ריחוק מהמצווה. למה יש לי ריחוק מהמצווה? ממה הוא נובע? מתוך מחשבה שאלף, אני יודע מה מטרת המצווה, וזה בסדר לנסות להבין את מטרת המצווה, ואתה חייב להבין אותה. אני יודע מה מטרת המצווה, ב' עברתי את זה, זה מאחוריי. הבעיות האלה מאחוריי. אני התקדמתי כמה שלבים, אני כבר לא צריך את המצווה הזאת. התוצאה היא כיסוי אדם ברגל. ומה התשובה אומרת הגמרא על האדם הזה? כיסוי אדם קדושה יש בו, כלומר, אני צריך לחפש מטרה לכיסוי אדם או לא? כן? הוא מצווה, הוא לא קדושה. ובכל זאת, אל תחסנו ברגל. למה? כי תדע לך שאין מטרה אחת, אלא יש טווח שלם של מטרות. יש בנק מטרות לכל מצווה. ואולי את המטרה הזאת עברת, אבל את המטרה הזאת לא עברת. ולכן, מיצית את המטרה הזאת, תחפש מטרה אחרת. אני אשאל את זה בצורה אחרת. הרמב״ם כותב כל מיני טעמים לכל מיני מצוות, חלקם נראים לנו משונים. הרב קוק יקבל את זה או לא יקבל את הטעמים שהרמב״ם כותב? כן, בסדר גמור. אבל תדע לך שיש בנק שלם של מטרות. צריך גם להבין מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא, איך זה קורה שאותה מצווה יש לה, מה, אני רואה שיש לך איזה קושי. כן, משהו בעברית אמרתי לו?
לא.
לא, שגילת לא מבין איזה מילה שאמרתי. בסדר, בסדר? אז עכשיו איך זה קשור להדלקת נרות חנוכה? אני אגיד את זה בעל פה, כי אני רוצה קצת לקרוא את, את הפסקה הקודמת, שהיא גם כן יסודית. הדלקת נרות חנוכה בעצם זה כבר קשור מאוד לחיים של הרב קוק. הדלקת נרות חנוכה, מה זה מביא? המצווה הזו היא מבטאת את מה? את מה המצווה הזו מבטאת? את מה היא מבטאת?
פרסום
מניסה. את פרסום מניסה, כן. ניסה שמה? מה, מה, מה קרה בחנוכה? שמה? אולי, אולי נשאל שאלה אחרת. כן, צחון נאור על החושך. הרב קוק חי ב... אזור 1000, נגיד הוא כותב הזה בערך 1900-1890. מה עשו מחנוכה בתקופה ההיא?
נס פח השמן.
נס פח השמן זה, ה, זה הדור, זה עד אז. אז התחילו לעשות מזה מה? זה חג הציונות, נכון? בכל ה... ב, ב, הציונים ימצאו שתי דמויות, אחד בצורה מאוד משמעותית, זה החשמונאים, והשני זה בר כוכבא. כן? ובכל המועדונים של הציונים במזרח אירופה היו הצגות של חנוכה, וחנוכה היה החג שלהם. חנוכה היה החג שלהם, כי חנוכה הוא ביטוי אמיתי ללאומיות. זאת אומרת, מצוות נר חנוכה בעיניים הציוניות היא באה לבטא, היא מצווה שבאה לשמר את הלאומיות. נכון? ומה המטרה של הלאומיות? 1890 פלוס מינוס 1900, מה המטרה של הלאומיות? ומה המטרה של המדינה? מה? מה, איך הם קוראים לזה?
זה המטרה.
מה?
זה המטרה.
או שזה המטרה, וחילל קדושה יש בו. נכון? או, אוקיי, זה אמצעי. אמצעי למה?
ביטחון.
מה תמיד?
ביטחון.
ביטחון? איך אפשר לבטא את זה שאני רואה בנר ביטחון? אני סופר כסף. נכון? אני סופר כסף. אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. מי שסופר מעות כנגד נר חנוכה, הוא אומר בעצם, אני יודע מה מטרת הלאומיות. ומטרת הלאומיות היא רווחתו של הפרט. זו מטרת הלאומיות. ונר חנוכה הוא מצווה שמבטאת את חשיבות הלאומיות, ועם זה הוא לא מתווכח עם הציונים. בסדר, נוכל זה. אבל תדע לך, שמטרת הלאומיות היא לא להרצות מעות, היא לא רווחת הפרט. היא בנק מטרות שלם, שזה גם נמצא שם. גם רווחת הפרט נמצאת שם. אבל אי אפשר להגיד, מציתי את המטרה הלאומית, והמטרה הלאומית היא רווחת הפרט. המטרה הלאומית היא אינסופית. כמו שכל מצווה, יש לה, היא יכולה להגיב לאדם בכל מצב שהוא נמצא. מצווה כלוליו, מגיבה בצורה אחת לאדם שנמצא בחוץ לארץ ובצורה אחרת לאדם שנמצא בארץ ישראל. היא מגיבה אחרת. האדם שנמצא בחוץ לארץ היא מבטאת כיסופים לארץ ישראל. האדם שנמצא בארץ ישראל והוא חקלאי, אז היא מבטאת קשר אמיתי לאדמה. הוא הוציא את זה מהאדמה שלו. כל מצווה היא מבטאת אצל כל אדם ובכל זמן, היא מפעילה נקודה אחרת בנפש, היא מפעילה משהו אחר, היא פועלת על מישור אחר, ואתה חייב לחפש איפה היא פועלת, אתה חייב לחפש. אבל אל תחשוב שאם אתמול היה כתוב בספרים שהיא פועלת על איזושהי נקודה, אז מצית את העניין, כי זה רק נקודה, בסדר, אופציה. אני רוצה, טוב, אני אקרא, אני, תראו, אני מאוד מבקש, תקראו את פסקה עם גימל, מה שהבאתי בעמוד הקודם, היא מאוד יפה, באמת פסקה יפה. אני רוצה לעמוד על שתי נקודות חשובות שעולות בפסקה הזאת. אחד, כמובן, הרב קוק נלחם כמובן נגד ציונות חומרית, זה נושא אחד שהוא נלחם בו, זה בפסקה הזאת. והנושא השני, שנגד מה הוא נלחם, מה הוא יכול להילחם עוד?
השכלה,
רפורמים. שבעצם מה התפיסה שלהם? זו בדיוק התפיסה שלהם, נכון? הועיל ואני יודע מה טעמי המצוות, והועיל וטעמי המצוות הם אלה, אז אני משוחרר מהם. אני משוחרר מטעמי המצוות. בעומק זו תפיסה נוצרית. זה בדיוק כמו שהנוצרים אמרו. רק עברו 1,700 שנה, אבל זו אותה תפיסה. הרפורמים והנוצרים, זה יושב על אותה נקודה. יש רעיונות, אנחנו יכולים להסתדר עם הרעיונות, לא צריכים פרקטיקה. פעם אבא שלי היה בבית חולים, בטיפול נמרץ בליל הסדר. ובערב ליל הסדר הוא היה נורא מודאג, שלא אי אפשר, הוא נמרץ סיפור מסובך. אז הוא שאל את האחות, איך יביאו לו יין? אז היא אמרה, תקדש בלב. אז הוא אמר לה, אבל אני לא נוצרי. אז הוא אמר לה, אני נוצרי. אנחנו לא מקדשים בלב, אנחנו מקדשים עם יין. אנחנו עושים פעולות מעשיות. ויש פה איזה הסבר שלם למה אנחנו מאמינים שהאדם הוא מכלול, וכשאתה לא פועל על העולם הממשי שלו, אני אגיד זה בצורה כזאת. מוזיקאי טוב יודע איך מוזיקה מסוימת, איזה נימים היא תפעיל בנפש. כשאתה שומע את המוזיקה, אתה לא בהכרח יודע למה הפעילה את הנימים האלה ומה קרה לך כשהנימים האלה פעלו. אבל הם פעלו. נכון? אתם מבינים את ה... אתם מסכימים לנקודה הזאת? להבדיל, המצוות הן מוזיקה אלוהית. הן מוזיקה שפועלת על נימים בנפש. היא פורטת על נימי הנפש. ומה שפועלת על נימי הנפש זה לא המחשבות, אלא מה שאדם רואה, מה שאדם עושה, מה שאדם שומע. הדברים האלה פורטים על נימי הנפש של האדם. וכל... מה? נכון. אבל הרמב״ם העביר את זה בתודעה ממש מודעת. תחשוב על זה. כשאתה מניח תפילין, תחשוב על יציאת מצרים. הרב קוק אומר, זה טוב לחשוב. אבל גם אם אתה לא תחשוב, אתה שומע מוזיקה. והמוזיקה פועלת עליך. משל לשני אנשים ששומעים מוזיקה, שבוע שעבר דיברנו על ציורים, אמרתי לכם, יש לי אחות שהיא דוקטור למוזיקה. אז כשאני שמי שומעים בטובים, נכון? אז היא יכולה להבין למה זה פועל עלינו. אני לא יכול, אבל כנראה שזה פועל באיזשהו אופן. עובדה שאני נרדם. נכון? כנראה שזה פועל באיזשהו אופן. יש איזו סיבה למה מוזיקה מסוימת הולכת עם אווירה מסוימת. מי שיודע להבין, מי שמבין את נפש האדם, אז הוא יודע לתאם בין המוזיקה לבין הנפש. מי שלא, זה פשוט פועל. אלה המצוות. הרב קוק מתייחס לזה כמוזיקה שפועלת על, על, על נימי הנפש של האדם. הרמב״ם מתייחס לזה כתודעה. המקובלים התייחסו לזה כמציאות, בלי קשר בכלל לנפש האדם. נפש האדם היא אחת מהחלקים של המציאות. הרב קוק לא מתייחס פה לדברים מיסטיים, כן.
לפי הרב קוק, אז למה אנחנו צריכים לחפש את הטעם של איפה זה מתאים לנו כיסוי אדם להיום? אז בורד על הנפש.
זה נכון. אבל זה יפרוט יותר טוב. מי נהנה יותר ממוזיקה מבית אופן? אני או הדוקטור למוזיקה? מי זה נכנס יותר טוב? זה מתיישב יותר טוב בנפש.
כן, אבל זה כאילו, בוא נחפש, ואם לא נחפש, אל תדאג, כי זה...
זה נכון, זה פחות טוב, אבל זה עובד. גם אם אתה יהודי פשוט, אתה, אתם מכירים את הסיפור, בטח אתם מכירים את הסיפור הזה על, על, על רב לוי יצחק, שחיפש בעל תוקע. אז הוא הביא הרבה בעלי תוקעים. אז כל אחד אמר לו את הכוונות, פה הוא מתכוון לשם הזה, פה הוא מתכוון לשם הזה, פה הוא מתכוון לשם הזה. בסוף כמובן, רב לוי יצחק, צריך להיות סיפור כזה על יהודי פשוט, בעל יהודי אומר לו, תשמע, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שנתקע בשופר? בסדר, נתקע בשופר. אבל אני רוצה שידוך לבת שלי, בתמורה. רבי יצחק אמר, פה, אותו אני רוצה. נכון, החסידים אומרים, זה עובד גם ככה. ואולי זה עובד גם יותר טוב. אבל נכון, זה עובד. אבל יש, כשזה עובד גם על רמת המודעות, כשהתת מודע, כשזה פועל גם בתת מודע וגם במודע, זה יותר משמעותי. זה שאלה על כל התת מודע והמודע. בשביל מה להעביר בכלל את התת מודע למודע? אתה צודק. כשיש תת מודע, הוא קיים. אבל כשהתת מודע יעבור למודע, הוא יהיה משמעותי יותר. אני רק רוצה להגיד עוד הערה בנקודה הזאת, ותקראו אותה, אולי לא תשימו לב לזה, אבל בפסקה עם ג' אני ממש ממליץ לקרוא אותה, בפסקה עם ג' בעמודה השנייה, לדעתי, משהו, אולי נקרא רק את השורות האלה, יש באמצע והנה הרעיון, שכאילו זה תחילת פסקה. והנה הרעיון שמביא, הגמרא מספר, אמר רבי יהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים. יש מצווה. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו שבת. מה אתה מחפש צרות? מה אתה עכשיו מחפש לתקן עירובין? שבת, בסדר, אל תוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל למה עירובין? למה לא להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד? בעצם השאלה היא, איך תופסים מצוות? איך תופסים מצוות? אם תופסים את המצוות בתור המסגרת של החיים, אם תופסים מסגרת, לא תוכן, מסגרת, כן? אם תופסים מצוות שאין להם, אין להם משמעות כשלעצמם, אלא יש להם משמעות חינוכית, או בכלל תפיסות קיצוניות יותר, שאין להם משמעות בכלל, גם לא משמעות חינוכית. כל המשמעות שלהם בזה שאתה מצווה ועושה. העיוות הידוע לדברי הגמרא, וכי אכפת לו לקדוש ברוך הוא, מן העורף הוא שוחט ומן הצוואר הוא שוחט. אבל אם אנחנו מבינים ככה, אין שום משמעות לחומרות, אין שום משמעות להידורים, אין שום משמעות לדרבנן. בשביל מה דרבנן? למה חכמים גזרו שהתורה אמרה לא תתן מרשות היחיד לרשות הרבים? למה חכמים אמרו לא תתן מרשות היחיד של רובן לרשות היחיד של שימון? גזרה. אבל אם אתה מבין שהמצוות הם ביש, קודם כל מהשיטה של המקובלים, אבל גם אם זה לא ביש הכללי, אלא המצוות פורטות על נימי הנפש, אז אני יודע שהן קיימות במציאות, הן קיימות במציאות הנפשית שלי. כיוון שהן קיימות במציאות הנפשית שלי, יש משמעות לפרוט חזק יותר. יש משמעות להגיד, אני יודע שפעולה כזאת, הוצאה מרשות לרשות פועלת על נימי, פורטת על נימי הנפש. אני לא פורטת על נימי הנפש. אז אם הוצאה מרשות היחיד פורטת חזק והרסני על נימי הנפש, אז הוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד יוצרת איזו חריקה קטנה. אז נימנע ממנה. זאת אומרת, החומרה, הדרבנן, מבטא את הזיקה הנפשית וההבנה שהמצוות הן פועלות במציאות. אחרת אין שום משמעות לדרבנן. הבנתם את הנקודה הזאת? למה זה נכון? הבנתם את הנקודה הזאת? אולי, מה? הרחקה, גזרה. יש פסקה במוסר אביך. לא זוכר למה הבאתי אותה השנה. למה הבאתי אותה? הבאתי אותה באחד השיעורים בעיון. פסקה במוסר הקודש שמדברת על איסורי דרבנן, על מצוות דרבנן. שאומר שחלק קטן מהמצוות דרבנן הם הרחקה שמא תגיע לאיסור דאורייתא. אבל רוב המצוות רבנן הם הרחבה של המהות של הדאורייתא. למה הבאתי את זה? לא יודע, משהו בחול הנה זה רבנן ואני דיברתי על זה, לא יודע למה.
אולי ברכת שחיטה? זה קשור ברכת שחיטה? ולהגדרה של מה זה לשחוט?
אולי בדמיים, אולי כשדיברנו על דמיים, לא יודע. לא יודע איפה דיברנו על זה. לא יודע, יש מוסר אביך יסודי שמדבר על זה, שהדרבנן הוא מעגל נוסף של הדאורייתא. התורה אומרת, תדע לך, בשר בחלב זה הרסני, זה פורט, זה יוצר צרמוניה שלמה בנפש. אז עוף בחלב זה זיוף קל. בוא נימנע גם מהזיוף הקל. כמובן שזה מתוך תפיסה שהמצוות והעבירות הן פועלות במציאות ולא רק בתודעה, כי אם הן פועלות בתודעה אז אין לדבר הזה שום משמעות, ואני צריך לתפוס את הדרבנן בתור אחר. טוב, עד כאן להיום. שבוע הבא אני חושב לדבר קצת על תורה, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה.